מספרים על רב לייב ססובר שבשבת פרשת בו הוא כל כך התפעל מהפרשה, מקריאת הפרשה יציאת מצרים, שהוא אמר הלל, כמו מרגיש, כמו בפסח. באמת בזוהר כתוב שכשאדם שומע את קריאת התורה בשבת, הוא צריך להרגיש כאילו הוא עומד במעמד הר סיני ושומע דבר התורה מפי ריבונו של עולם. מצווה דאורייתא לזכור את יציאת מצרים ביום ובלילה. מצווה נוספת יש בליל הסדר, בליל 15 בניסן, לספר ביציאת מצרים. אלה שתי מצוות נפרדות, אחת לזכור את יציאת מצרים ביום ובלילה, כל יום ויום, כל לילה ולילה, ומצווה אחת מיוחדת בליל הסדר לספר ביציאת מצרים. עיקר היציאה הייתה ביום. למה עושים את ליל הסדר בלילה? בעצם היום הזה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים. כל העניין של לזכור את יציאת מצרים בלילה, זה לומדים מדרוש. לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא, כל ימי חייך, ימי חייך ימים, כל ימי חייך לרבות את הלילות. אבל למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אומר בעל מעשה ניסים, בפירושו על הגדה של פסח, בעל מעשה ניסים הוא בעל הנתיבות. הוא אומר, משל, כלומר, למה מצוות הסיפור ביציאת מצרים הוא בליל, ומצוות הסחירה היא קרה ביום וגם בלילה. הוא אומר, משל, למה הדבר דומה? לאדם שמצא שטוקי, תינוק מושלח ברחוב, פצוע, חולה, מוזנח, לקח אותו לביתו וטיפל בו, נתן לו את התרופות המתאימות, רחץ אותו, סח אותו, ניקה אותו ואימץ אותו וגידל אותו ולימד אותו, שלח אותו ללמוד בבתי ספר, ללמוד אחר כך לימודים נוספים, עוד ועוד, ונהיה אדם גדול, מצליח מאוד מאוד מאוד. והאדם הזה, שכל כך טיפלו בו באופן יוצא מן הכלל, בא ומספר על מזה שטיפל בו, זה שגדל אותו. אתם אומרים, הוא איש טוב. לפני 40 שנה, אז הוא מצא אותי ברחוב, והוא טיפל בי, הייתי אז חולה, והייתי מוזנח, וטיפל בי, ועשה לי שיהיה לי טוב. הייתי, למה אתה מספר רק את העניין הזה שהוא מצא אותך והציל אותך? מה עם זה שהוא גידל אותך ולימד אותך? ונתן לך אפשרויות לגדול, להתפתח, ועכשיו הגעת למה שאתה. כלומר, הוא שואל שאלה, מה זה לספר ביציאת מצרים? כל יום ויום הקדוש ברוך הוא זן ופרנס אותנו יום יום, שעה שעה, ודואג לכל צרכינו, זה דורות על גבי דורות, ואנחנו הולכים וספרים שפעם אחת היינו במצרים, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מהצרות של מצרים. צריכים לספר על כל הצלחים שהקדוש ברוך הוא משתמש, מאז ועד היום הזה. עונה על זה בעל הנתיבות ואומר שזה בדיוק מה שאנחנו אומרים בעצם בזכירת יציאת מצרים. זה שהקדוש ברוך הוא אז בחר בנו והוציא אותנו מארץ מצרים, זה היסוד לכל מה שאחר כך הקדוש ברוך הוא מטיב איתנו. זה נובע מהצורה שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים באותות ובמופתים. למען שיטי אותותיי אלה בקרבו. וכל העולם נוכח שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. ונעשה חיבור בין הקדוש ברוך הוא כביכול, בין עם ישראל. הקדוש ברוך הוא בחר בנו להיות בני בכורי ישראל, להיות בניו. מאז הקדוש ברוך הוא כאילו מחויב לנו. כשישראל אחר כך חטאו בעגל, אומר משה לקדוש ברוך הוא, למה יאמרו מצרים? יגידו שמעין הקדוש ברוך הוא לקח אותם להרוג אותם במדבר. אחר כך ישראל חוטאים בחטא המרגלים. אומר משה רבינו, זה יהיה חילול השם. כל העולם יודע שאתה בחרת בעם ישראל והוצאת אותם מארץ מצרים. עכשיו יגידו שאין כוח לקדוש ברוך הוא להביא אותם לארץ ישראל. אז הוא הרג אותם במדבר. כלומר, ריבונו של עולם, כבודך קשור עם כבוד ישראל. קשרת את כבודך בכבוד ישראל, בקיומם של ישראל. אם קורה משהו לישראל, זה כאילו פוגע בכבודך. זה מחייב כביכול, ההוצאה ממצרים מחייבת כביכול, ריבונו של עולם, לכל הדורות, לדאוג לעם ישראל, כי זה עמו ונחלתו. לכן אנחנו אומרים, כי למכה מצרים בבחוריהם, כאילו עם חסדו, ויצא ישראל מתוכם, כאילו עם חסדו. מה זה כאילו עם חסדו? באותה שעה, היה חסד. מה זה כי לעולם חסדו? כן, כל מכה שהקדוש ברוך הוא נתן, עוד הוכיחה עוד יותר את הקשר של בין ישראל לקדוש ברוך הוא. שקדוש ברוך הוא מופיע בגדלותו, בניסים ובנפלאות, ודואג לעם ישראל ומוציא את עם ישראל ממצרים. זאת אומרת, בחר בו לעם להיות עמו ונחלתו, ולהיות מספרים את תהילתו. כלומר, יציאת מצרים היא הקושרת, הצורה, לא רק עצם ההוצאה, הצורה של יציאת מצרים היא הקושרת כביכול, היא מחתימה את קשר של ישראל עם ריבונו של עולם. וממילא כל הדורות כולם, הכל נמשך מהשעה, מהמעמד הגדול הזה, מהעניין הגדול הזה של הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה. אז יש כאן שתי מצוות. מצוות אחת, זכירת יציאת מצרים, כל יום וכל לילה, אנחנו מזכירים, הוא בחר בנו לעם, וממילא הכל, הכל נובע מהבחירה הזאת שהקדוש ברוך הוא בחר בנו לעם. יש לנו עוד מצווה, לספר אל הניסים והנפלאות, לא עצם הבחירה, עצם הבחירה התגלתה ביום, אז יצאנו ממצרים, אז הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אבל הניסים והנפלאות, ועיקר הניסים והנפלאות שהיו, זה היה בלילה, במכת בכורות. ואז אנחנו מספרים את הסיפור של הניסים הנפלאות, שהם עניין בפני עצמו. את הגודל, מעשה השם, הנפלאות, איך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים. אבל על עצם ההוצאה, זה העניין של הסחירה. להזכיר, אנחנו, קדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אנחנו עמו וצאן נחלתו. והגמרא במסכת ברכות, המשנה, ואחר כך הברייתא, המשנה אומרת, מניין שמזכירים מציאת מצרים בלילות, שדרשה בן זומא, חכמים דורשים ימי חייך הימים, כל ימי חייך יביא לימות המשיח. והגמרא על זה אומרת, אמר לבן זומא לחכמים, וכי מזכירים מציאת מצרים לימות המשיח? הרי הגמרא מביאה פסוק שלא יאמרו עוד אלא יאמרו אשר לא יאמרו עוד חי השם אשר אלה בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר אלה אשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם וישבו על אדמתם. זאת אומרת, לעתיד לבוא לא מזכירים מציאת מצרים, כך שואל בן זומא את חכמים, למה אתם לומדים להביא לימות המשיח? לימות המשיח יהיה סיפור אחר, סיפור הגאולה האחרונה. מה הם חכמים עונים לו? שלא יתבטל באמת הסחירת יציאת מצרים, אלא שתהיה שיעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפל לו. כלומר, לא יפסקירו, יפסיקו להזכיר את יציאת מצרים, אבל עוד יותר יזכירו את היציאה מהגלות האחרונה, את עניינה של הגולה, הגולה העתידה. אומר הרב, ואין היה בברכות, ביציאת מצרים זכו ישראל לחירותם, דהיינו שלימות עצמם. כלומר, לעשות הבחנה בין למה הגענו ביציאת מצרים ולמה עניינה של הגאולה האחרונה. ביציאת מצרים זכו ישראל לחירותם, היינו שלימות עצמם. אבל את השלימות הכללית של המין האנושי ישלימו בימות המשיח. כלומר, התפקיד של עם ישראל הוא תפקיד כללי, לא רק להיות עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, שיהיה לקדוש ברוך הוא עם שהוא נאמן לו ועושה רק את רצונו, אלא עניינם של ישראל זה לרומם את כל העולם, לתקן עולם במלכות שדי. השלימות הכללית של המין האנושי ישלימו בימות המשיח. וזה איך זה קורה, אומר הרב, ועל ידי פיזורם הקודם דווקא, שעל ידי הפיזור, כלומר, פיזור הגלות האחרונה, שהיא לא גלות כמו הגלות הראשונה, שכל המשפחה ואחר כך נעשה לעם, בתוך מצרים עצמם לא מפוזרים בארבע כנפות הארץ, אלא נמצאים ביחד, כולם בגלות, אבל כולם ביחד. אבל הפיזור, הוא גורם, שכל העולם יכיר את עם ישראל וישמע את שם השם אלוקי ישראל ולאט לאט הוא לומד את דרכם של ישראל וזה להודיע את שם השם בעולם. אבל לא נגמרה דת השם והיא תיגמר בעולם כי אם הרמת קרנם של ישראל. על כן, אומר הרב, ביות השלימות האנושית הכללית באה על ידינו לימות המשיח, שאז נתרומם באמת להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, כהנים של העולם. יש כהנים בישראל. כל הישראל כהנים, ממלכת כהנים, ממלכה שלמה של כביכול של תפקיד הכהונה, במובן ביחס לכל האנושות כולה. אז יש יעבוד מלכויות עיקר. עיקר המטרה, השלימות הלאומית הפרטית, תפילה לה במעשה, שכבר לא נהיה צריכים לכוון פני המעשים להשלימות הפרטית שלנו, שנזכה בה כבר בשלימותה. כלומר, העולם בשלבים מתקדם. בהתחלה הקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל ומוציא את עם ישראל ממצרים, לא לעם, ונותן את התורה, ומביא אותנו לארץ ישראל, ומרומם אותנו אליו לעשות את רצונו, קיים את תורתו ואת מצוותיו. וזה שלב הראשון. שלב הבא, עם ישראל צריך, אחרי שהוא התרומם והתקדש וקיבל את התורה, הוא צריך לרומם את כל העולם כולו. והדרך לרומם את כל העולם כולו, היא עוברת דרך הפיזור. ואחר כך ההתכנסות, ועם ישראל חוזר לעצמו ולקדושתו, כי הפיזור גורם גם הדדיות של השפעה. מצד אחד, עם ישראל משפיע על כל העמים בפיזור שלו, ומצד שני הבלבול בין העמים גורם השפעות גם הדדיות, גם יש השפעות של גויים עלינו באיזה מידה. אז עם ישראל חוזר אל המדרגה שלו ומרומם על ידי שכבר העולם כבר מכיר את ישראל. עם ישראל מתרומם למדרגה העליונה ונעשה לממלכת כהנים בגוי קדוש ומרמם את כל העולם כולו. זה ההבדל בין הגאולה הראשונה לגאולה האחרונה. הגאולה האחרונה עניינה מדרגה אחרת של תפקיד של עם ישראל, לרומם את כל העולם כולו. ביציאת מצרים הראשונה יצאנו בחיפזון, בניסים גדולים. כלומר, הכרה שלנו שהכרנו את ריבונו של עולם ביציאה הראשונה, היא הייתה על ידי שינוי הטבע, על ידי ניסים. ראינו את ריבונו של עולם, ראינו את האותות והמופתים שהקדוש ברוך הוא עושה, וראינו, כביכול ראינו, יש מישהו שמנהל את עולמו, יש טבע ויש מישהו שמכוון את הטבע. זו מדרגה אחת. מדרגה יותר גדולה, זה המדרגה העתידה, שרואים את ריבונו של עולם בטבע, לא על ידי שהקדוש ברוך הוא משנה סדרי הטבע, ולפעמים רואים את ריבונו של עולם, אלא רואים את ריבונו של עולם בכל עת ובכל שעה. לא בעת הניסים והנפלאות, אז פתאום זה מתברר שגם כל הטבע הוא אלוקי, אבל אלא מתרוממים למדרגה כזאת, שרואים שכל מה שקורה במציאות זה הכל מעשה השם. זאת אומרת, לומדים להתבונן בסיבת הסיבות. מתבונים לראות את הנולד, לראות מה... אתה רואה את גלגולים טבעיים, אבל אתה צריך לשאול איך זה התחיל הכל. מאיפה זה התגלגל? ואז המקור, עוד פעם, כל הזמן אתה מגלה, מי עושה את כל הכוחות האלה? מי נותן את כל הכוחות? מאיפה כל הכוחות האלה פועלים? הטבע של הצמיחה והטבע של הטבע של בני אדם וכל שינוי החיים. מי עושה את כל הדברים הללו? אם הבנת שזה גורם את זה, אבל מה הגורם של הגורם? ומה הגורם של הגורם של הגורם? ואז אתה רואה את ריבונו של עולם בכל המציאות. וזה עניינה של הגאולה האחרונה. לכן הגאולה האחרונה היא בעצם תהיה שונה מהגאולה הראשונה. גאולה ראשונה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו כאילו כפה עלינו הר כגיגית להכיר בגדולתו. הוא הראה שהוא שולט על כל העולם, ולא הייתה כביכול ברירה. לא שאנחנו לא שמחנו על הברירה הזאת, אבל כביכול הקדוש ברוך הוא בכוח, הוציא אותנו ממצרים בכוח, גילה את גדולתו על ידי הניסים הנפלאות, ואנחנו קיבלנו את מלכותו לעתיד לבוא. מן הגאולה הזאת העתידה היא כאילו גאולה של תשובה. גאולה של שאדם שב בתשובה, בא מעצמו. מבין שבעצם יש מקור לכל המציאות, והוא, כל מה שהוא הכיר עד עכשיו, זה לא זה. ומתוכו בא החפץ לחפש את המקור, ולאט לאט הוא מתקרב ומתקרב ומתקרב ונהיה קרוב לריבונו של עולם, וזה בא מתוך תוכו. כלומר, הגאולה העתידה היא גאולה שתבוא מישראל לריבונו של עולם. הגאולה הראשונה הייתה שהקדוש ברוך הוא לקח אותנו אליו, והגאולה האחרונה אנחנו כביכול מתקדמים לבחירה בריבונו של עולם. זה מדרגה חדשה. שהיא כמובן משותפת, שהיא מדרגה מדרגה של שלימות, שרואים, כלומר שפוגשים את ריבונו של עולם בכל המציאות. לכן במצרים יצאנו בחיפזון, והגאולה העתידה אין עניינה של חיפזון, אלא בשובה ובנחת, לא בחיפזון תצאו. יש עוד ביור ברב על הפסוק, אנוכי הנה אנוכי השם אלוקיך מעלך מארץ מצרים. אנחנו אומרים את הפסוק הזה כל יום בהודו. לא תמיד שמים לב על המשמעות של הפסוק. אנוכי זה גם זה פסוק שנמצא בשיר של יום של יום חמישי. אנוכי השם אלוקיך המעלך מארץ מצרים. יש תמיד אנחנו פוגשים את הפסוק המוציאך מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל מארץ מצרים. כאן, אנוכי השם אלוקיך המלכה מארץ מצרים, ארחף פיך ומלאו. המלכה זה לשון הווה. כל הזמן מלא אותך. דקדק הרב. זה לא רק הוא מוציא, מעלה, ומעלה כל הזמן. כן, זאת אומרת שהיציאת מצרים היא לא הייתה רק לשעתה, אלא היציאת מצרים היא זה כל הזמן תהליך של עלייה, היא גרמה תנועה כזאת של תהליך של עלייה מתמדת, שתמיד אנחנו הולכים ויוצאים מארץ מצרים. זה בעצם כמו שחז"ל דקדקו ואמרו, שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אז צריכים להבין את זה, מה זה כאילו הוא יצא ממצרים. כלומר, כי הקדוש ברוך הוא הוציא, המהר"ל מסביר, הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, לא את הדור ההוא, את כל האומה לדורותיה, רוצים מארץ מצרים, לכן כל בדור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אבל כאן יש התבוננות יותר עמוקה. שהפעולה האלוקית היא פעולה מתמדת. כלומר, כל יום יש יציאה ממצרים. כל יום יש עלייה. כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, פירושו של דבר, כל יום יציאת מצרים צריכה להעלות אותנו לעוד שלב חדש. כי מה זה יציאה ממצרים? זה יציאה משעבוד. שעבודים, יש שעבודים מדרגות מדרגות של שחרור, שאדם משתחרר משעבודים. אז תהליך ההשתחררות הזאת, שאדם נהיה יותר מופשט ופחות תלוי ופחות מושפע מהסביבה ויותר עצמי ויותר עצמאות ויותר חירות, זה תהליך בעצם שלא נגמר אף פעם. כי אדם, כשאדם יהיה משוחרר לחלוטין ויעשה באמת את האמת האמיתית, הפנימית, האמונית שלו, הוא יהיה שלם. וכל עוד שאדם לא שלם, אז יש לו צורך להתקדם, להתקדם לקראת שלמותו. וזה תהליך שמתמשך כל הזמן. זה חירות. אני אמרתי פעם, יש שלושה שלבים של חירות. שלב אחד שיצאנו ממצרים, כאומה, השתחררנו מכל העמים כולם. יש עכשיו תהליך חדש של שחרור מהמסגרות הלאומיות. שכל אחד רוצה להיות משהו, לא יכול להיות משפע מהסביבה, מהציבור. יש השקפת עולם חדשה שהיא אומרת, המדינה, הציבור, העם, לא יכול להכתיב לכל אחד ואחד מה לעשות. אין דרך לאומית. יש דרך, כל אחד צריך להיות חופשי. מה התפקיד של המדינה? מה התפקיד של העם? זה לדאוג שלכל אחד יהיה חופש גמור. לדאוג שאחד לא יפריע לשני. למנוע את ההשפעות, את הכפיות שאחד כופה על השני. ולאפשר לכל אדם ואדם לחיות את חייו כמו שהוא רוצה. וזה תהליך שכל הזמן מתפתח עד הנהגות מקולקלות מאוד מאוד כמו שאנחנו רואים, לא להתערב בחיי כל אדם. התפיסה היא תפיסה שונה ממה שהיה מקודם. אם אדם פוגע בעצמו, אז צריך למנוע את זה ממנו. למה? כי זה ציבור, וכל אחד קשור עם הציבור. אתה עושה פעולה כאילו מזיקה לעצמך, אתה חלק מציבור, אתה לא מזיק לעצמך מלבד, אתה חלק מכולם. תפיסה חדשה, חופש. חופש, כל אחד יעשה מה שהוא חושב, מה שנוח לו, מה שהוא מבין, מה שטוב, לא מישהו עבד. יש בנקודה הזאת איזו נקודה של חיובית. אם באמת כל אחד היה עושה מה שבאמת טוב לו, מה שבאמת האמת שלו הפנימית, אז זה היה טוב, זה בעצם המטרה. שאדם באמת לא יעשה דברים מסיבות חיצוניות שפועלות עליו, גם הסביבה, אלא הוא יעשה את משהו בעצמו, את הנשמה האלוקית שלו, הוא יוצא מן הכוח אל הפועל. אז התהליך הזה הוא תהליך שהוא אמיתי, אבל הוא מלווה בכל מיני שוליים שמתאים את המטרה הזאת לצדדים שליליים. אבל בעצם המטרה שאדם יוציא את הכוח הנשמתי שלו מן הכוח אל הפועל כמו שהוא בעצמו, זו מטרה של חירות אישית גדולה שהעולם שואף אליה. מטרה של קודש בעצם. יש אחר כך עוד שחרור. וזה השחרור שאנחנו מדברים עכשיו עליו. שאדם ישחרר מהנטיות הלא טובות שלו. כלומר, שלושה שלבים, שחרור מהעם, מעמים אחרים, יחיד מתוך הציבור שלו, ועוד שחרור שלו בעצמו מהנטיות הלא טובות שלו, להיות בן חורין בעצמו, על זה מה שאמרתי עכשיו, תוך כדי הדברים של השלב הבית, אנחנו באים לשלב השלישי, שאדם, להיות בן חורין אמיתי, עושה מה שהנשמה שלו רוצה, לא מה שהגוף שלו רוצה, לא מה שהלבושים שלו רוצים, מה שהלבושים של הגוף, של הנשמה, הם גורמים שהנשמה היא כביכול בגלות. והחופש הגדול זה לשחרר את הנשמה מהשיבודים של הגוף, דהיינו, מהנטיות הגשמיות, ולהפוך את הגוף שהוא יהיה כולו משרת את הנשמה. זאת החירות השלימה, החירות העליונה, והיא לא נגמרת. היא כל הזמן תהליך של התקדמות אנוכי, השם אלוקיך, המהלכה מארץ מצרים, לשון הווה, כל הזמן. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים כל הזמן. כשאדם משתחרר מאיזושהי כפייתיות פנימית, של איזו נטייה לשלילה, לאיזו עבירה, לאיזו ביקורת, למידות מקולקלות, קנאה, כבוד, אז הוא נהיה בן חורין, אז הוא יוצא ממצרים. אז יוצא מהשעבודים שהם, השיא שלהם זה היה במצרים, ומזה לאט לאט יוצאים. אז יש לנו הלכה אחת, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, וזה הפירוש הזה שכל הזמן צריך להתקדם, אסור לעמוד על המקום. כל הזמן אדם צריך להיות בתהליך שהתקדמות. היום אני צריך להיות יותר ממה שהייתי אתמול, ומחר יותר מאשר היום. להתקדם, לא דורכים על המקום, לצאת, כל הזמן להיות בתהליך אנוכי, השם אלוקיך, מהלכה מארץ מצרים. ויש לנו כאן בפרשה עוד דבר מעניין. בסוף הפרשה, קדש לי כל בחור, פרשה, והיה כי ירחה השם אלוקיך, השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, פה אומר רש"י בשם המדרש, ונתנה לך, תהה בעיניך כאילו ניתנה לך בו ביום, ואל תהי בעיניך כירושת אבות. כלומר, ארץ מצרים, ארץ ישראל, סליחה, והיה כי ביאך השם אלוקיך אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך. היא בעיניך כאילו נתנה לך, לא רק לאבותיך, אלא לך בכל יום ויום. כאילו נתנה לך בו ביום, אומר הרש"י בשם המדרש. אל תהי בעיניך כירושת אבות. זאת אומרת, גם ארץ ישראל זה משהו דמה מתחדש, שכל הזמן אדם צריך להגיד, הקדוש ברוך הוא היום נתן לי את הארץ. מה פירוש? הוא נתן גם אתמול, הוא נתן גם שלשום. לא, הנתינה הזאת היא לא נתינה שפעם אחת ניתנה ועכשיו היא נשארת שלנו. כל הזמן הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הארץ. זה, הארץ היא שלו, כאילו. וכל הזמן היא צריכה להינתן לנו. היא לא הארץ שעכשיו אצלנו. כל הזמן ריבונו שלנו נותן לנו. הארץ, ארץ השם, ארץ הקודש. התחושה של ההתחדשות, כל הזמן תחושה של התחדשות של החיבור שלנו לארץ ישראל. זה אומר המדרש. להרגיש כל הזמן עניינה של ארץ ישראל, ארץ השם, שפע אלוקי ששופע כאן על עם ישראל בארץ ישראל. הוא כל הזמן שופע, שופעת הקדושה, וכל הזמן יש התחדשות בקדושה הזאת ששופעת מארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא כל הזמן, היום נותן לנו את הארץ, היום נותן לנו את המעלה הזאת של להיות בביתו, להיות במקום אשר השם יבא למושב לו. וכן הדבר, והדבר השלישי שאנחנו מוצאים זה חכמינו זכרונם לברכה אומרים על התורה, בכל יום ויום יהיו ביניך כחדשים. התורה, הארץ ויציאת מצרים. עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל. שלושת הדברים הללו שהם היסודות, כל הזמן מתחדשים. כל הזמן הקדוש ברוך הוא בוחר בנו לעם. כל הזמן הוא מוציא אותנו מארץ מצרים. כל הזמן הוא נותן לנו את הארץ הזאת. כל הזמן הוא נותן לנו את התורה. כל הזמן התורה מתחדשת. כל הזמן ריבונו של עולם יהיו ביניך כחדשים. לא לדרוך על המקום. להתקדם כל הזמן. בשלושת החיבורים האלה. עם ישראל יוצא מארץ מצרים. כל הזמן להתעלות לחירות יותר גדולה, לחופש יותר גדול, חופש אמיתי, חופש פנימי, חופש של הנשמה, מכל השעבודים, להרגיש בן חורין, שאדם לא יהיה משובד, לא לסביבה החיצונית, ולא לחולשות הפנימיות, אלא להיות בן חורין, שהנשמה היא שולטת על הגוף, שהשכל, הרוחניות, היא המנצחת, היא המובילה. את שלושת הנקודות האלה ביחד אנחנו פוגשים גם במצוות קידוש החודש. קידוש החודש, הקדוש ברוך הוא בוחר בנו ונותן לנו יכולת לקדש את החודשים. מגלה את הכוח הסגולתי של ישראל, שישראל יכולים לקדש, לקדש זמנים. ישראל גם יכולים לקדש מציאויות, זאת אומרת, יכולים לקדש בחור, הם יכולים לקדש בהמה, יכולים לקדש כלים, יכולים לקדש את המקדש. ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן להם כוח לקדש. הם יכולים לקחת דבר של חול ולהפוך אותו לקודש. כבר הסברנו פעם שהשינוי הזה של קודש זה לא שינוי של שם, זה שינוי מציאות. שמקדשים את הבחור, מקדשים בהמה, להיות קורבן, מקדשים כלים למקדש, אז הכלי נהפך לכלי אחר. הבהמה נהפכת למציאות אחרת. הרב ציודה היה מביא ראיה לזה. מדיני פסולי המוקדשים, שור פסולי המוקדשים. מה זה שור פסולי המוקדשים? שור שהיה קדוש ונפל בו מום, ועכשיו פדו אותו. אבל הפדיון הוא לא פודה אותו לחלוטין, הוא לא נהיה חולין לגמרי, אלא רק הוא מותר באכילה. הוא אסור בגזרה ועבודה. מה שהיה קודש קורבן, ועכשיו פדו אותו, קדושת הגוף, אז הוא לא נפדה באופן כזה שאפשר לעשות בו מה שרוצים, אלא רק לאכילה. זאת אומרת, יש בו קדושה וחולין מעורבים זה בזה. ואם מישהו חרש בשור הזה, הוא עשה איסור כליים. כי יש כאן חולין וקדושה ביחד בתוך, וזה לא מתערבב חולין וקדושה. זה לא כמו פרד שהוא משני מינים, אבל בסוף זה נהיה מין בפני עצמו. אלא הקדושה והחולין לא מתערבים. אז כאילו יש כאן שתי בהמות בתוך הבהמה הזאת. אחת קודש ואחת חול. ואם מישהו חורש בזה, הוא עובר באיסור כליים. מה זה איסור כליים? זה שלוש שני מינים. כן, קדוש וחול זה שני מינים. אם מישהו לוקח בהמת קודש ובהמת חול, אותה בהמה, זאת אומרת שתי בהמות, זה לא שני מינים. וחורש בהם, עובר באיסור כליים. הרמב״ם פוסק ככה להלכה. זאת אומרת שאדם מקדיש בהמה, היא נהיית בהמה אחרת. זה כבר לא בהמה, זה קודש, זה משהו אחר. זאת אומרת, נפקמינה לדינה, מציאות. קדושה זה מציאות, לא רואים אותה. אבל זה לא, לא בגלל שהעיניים שלנו לא מסוגלות לראות קדושה, אז אין קדושה. אולי בגלל שהקדושה היא כל כך גבוהה, לכן אנחנו לא מסוגלים לראות את זה. כמו שאנחנו לא מסוגלים להסתכל על השמש, מפני שהיא כל כך מהירה, שהעיניים שלנו לא יכולות לתפוס אור כזה גדול. צריכים להחשיך את האור כדי לתפוס את זה. אבל האור של השמש הוא קטן מלגבי האור של הקודש. האור של הקודש הוא גדול כהנה וכהנה. ולכן אי אפשר להשיג אותו. אבל בגלל גדולתו, לא בגלל מיעוטו, אלא בגלל עוצמתו, זאת אומרת שקדושה זה מציאות. ישראל, קדוש ברוך הוא קידש אותם, ומתוך שהוא קידש אותם, הוא נתן להם אפשרות גם לקדש. לקדש ישראל והזמנים. זה מצוות קידוש החודש. מצוות קידוש החודש מגלה את המעלה המיוחדת של עם ישראל. מגלה את עניינה של ארץ ישראל, שהם מקדשים את החודשים והם מעברים את השנים אלא בארץ ישראל. כלומר, הקדושה של הזמנים והקדושה של והקדושת ארץ ישראל מקושרים יחד. קדושת זמנים, קדושת הארץ, זמנים זה הקודש, וקדושת ישראל. המדרש אומר, החודש הזה לכם, הרואה את הלבנה איך צריך לברך, בזמן שהיו ישראל מקדשים את החודש, יש מן רבנים אמרין ברוך מחדש חודשים. להודות לריבונו שלם שהוא מחדש את החודשים, יש התחדשות של הזמנים. ויש מהם אומרים מקדש חודשים. ויש אומרים מקדש ישראל. שלושתם נכון, השאלה איך להגיד. בפועל, למה אומרים מקדש ישראל? הרי הם מדברים על החודשים, אז למה אומרים מקדש ישראל? שאם אין ישראל מקדשים אותו, אין אותו קודש כלום. ואל תטמע על זה שהקדוש ברוך הוא קידש את ישראל, שנאמר ויתם לי קדושים, כי קדוש אני השם, ולפי שהם מקודשים לשמיים, לכך מה שהם מקדשים הוא מקודש. והמדרש מדמה את זה לכלי שרת. אמר הקדוש ברוך הוא, אני קדוש אני ולעצמי אני מקדש, אלא הרי אני מקדש את ישראל, ואין מקדישים אותי. לכך כתוב, ויתם לקדושים, כי קדוש אני השם אלוקיכם. וכן אומר דוד, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. מתי התחילו ישראל? כן. הקדוש ברוך הוא קדוש, הוא יושב הקדוש ברוך הוא קדוש, אבל לא שייך שהוא יקדש את עצמו כביכול, הוא ישבח את עצמו. הקדוש ברוך הוא קידש את ישראל, וישראל מקדשים את ריבונו של את הקדוש ברוך הוא. ביחד עם יציאת ישראל ממצרים מופיעה הקדושה הזאת, כן, עוד לפני שישראל יוצאים. כבר מצווים במצווה הזאת, עם היציאה, החודש הזה לכם, ראש חודשים. אני ראיתי היום מדרש מאוד יפה שאני רוצה לומר אותם לפניכם. המדרש אומר, הקדוש ברוך הוא מבטיח לגאול את ישראל לא רק גאולה ראשונה, אלא גם את הגאולה האחרונה. מה רוח הקודש? מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה. הקדוש ברוך הוא עתיד לגאול את ישראל מאדום. ירושלים ועמך לחרפה לכל סביבותינו, ואין אתה פודה אותנו? אמר להם הן. אמרו לו ישבע לנו ונשבע להם שכשם שפדה אותנו ממצרים, כך הוא יפדה אותנו מאדום. ולא עוד, לא רק יהיה לנו פדיון, אלא שיהיו גדולי מלכות רואים קטן מישראל, ומתאבים לכרוע לפניו, בשביל השם שכתוב על כל אחד ואחד, שנאמר, כה אמר השם גואל ישראל וקדושו, לבזה נפש, למתאב גוי, לעבד מושלים, מלכים עירו וקמו. כלומר, מי שישראל שהיו כאילו מבוזים ומתואבים, אבל לעתיד לבוא, מלכים עירו וקמו לפניהם. משל לעץ נאה, זה מה שרציתי להראות לפניכם. משל לעץ נאה שהיה נתון בבית המרחץ, ונעשה פרופסיטוס לחוץ, לחוץ. כלומר, זה היה על בית המרחץ, יש צריכים לשים עצים שהם, המים נשפחים דרך החורים שבעצים, כולם דורסים על העץ הזה. וכל עבדיו דשו את העץ, וכן כל אחד ואחד מתאבים לפסוע עליו, כן, בבית המרחץ. לאחר ימים, שלח המלך לאותה מדינה שיעשו לו איכונים, שיעשו לו מין צלם כזה, שפרצוף של המלך, שכולם יראו את זה בכיכר העיר, ויכבדו אותו, השתחוו לפניו, ולא מצא עץ חוץ מאותו שהיה במרחץ. אמרו האומנים לשלטון, אם מבקש אתה להעמיד האיכונים, אבה את העץ שיש במרחץ שאין לך טוב ממנו. המרחץ הזה שכולם דורכים עליו, שכל הלכלוכים שמה, זה העץ הכי, הכי טוב. אם רוצים לעשות ממשהו מעץ טוב מאוד, העץ הזה נמצא שם. הביאו ותקנו אותו כראוי, ונתן ביד צייר, וצייר את האיכונים עליו, והעמידה בתוך הפלטין. בא השלטון וקרא לפניה. וכן דוחוס, וכן הפרקון, כל השרים, וכן הלגיונר וכולי, וכן כולם. אמרו להם אותם האומנים, אתמול הייתם מדיישים את העץ הזה במרחץ. אתמול אתם דרכתם על זה, החלכתם אותו, זלזלתם בו, ועכשיו אתם משתחווים לפניו. אמרו להם, אין אנו קוראים לפניו בשבילו, אלא בשביל פרוטיטו של מלך שחקוקה עליו. הציור של המלך שחקוקה על זה, בגלל זה לא העץ, אלא הציור. כך אומרים המלכים, עד עכשיו היינו עושים ישראל, בישראל, מה שאי אפשר שנאמר לבזה נפש, למתאב גוי. עכשיו לישראל אנו משתחווים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הן בשביל שמי שכתוב עליהם שנאמר, למען השם אשר נאמן. וכן משה אומר, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וירו ממך. אז המדרש כאן אומר לנו, יכול להיות אפשרויות, מסוים ציור, שדבר שהוא היה מאוד מאוד מבוזה, מתהפך לדבר שהוא חשוב מאוד, בגלל שנותנים בו איזו צורה מיוחדת, והצורה המיוחדת היא משנה את כל המציאות. גם ישראל אותו דבר. ישראל, בחטאם, מפני חטאינו גלויים לארצנו וכו', ומפוזרים בין הגויים, ומבוזים, ומתואבים, אבל עתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל, ומכתים את שמו עליהם, על ידי שעם ישראל חוזר לריבונו של עולם. ואמרנו שהחזרה היא עמוקה מאוד, היא באה מעצמם של ישראל, כדברי המהר"ל, כדברי חז"ל, והחיבור בין עם ישראל לריבונו של עולם יהיה חיבור עליון שלא היה כמותו, וזה כמובן שם השם נקרא עליך וירום ממך. זה עיננם של הימים האלה. אנחנו חוזרים לארץ ישראל, אנחנו בתהליך הגדול הזה של להיות אור לגויים, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. השנים האלה, התקופה הזאת, המציאות הזאת שלנו, שאנחנו כבר בארץ ישראל, ומתקבצים לארץ ישראל, לא סתם יחידים שעלו במשך כל הדורות, שגם זה הייתה זכות גדולה מיוחדת למי שעלה, ואנחנו ביחד בתהליך של קיבוץ גלויות, תהליך של בנייה מחדש של גאולה. זה ימים גדולים. אנוכי, לזכור את הפסוק הזה, אנוכי השם אלוקיך מעלך מארץ מצרים, להיות תמיד בסימן של עלייה, לא להיות על, לדרוך על המקום, לא, וכמובן לא ללכת אחורני, אלא רק כל הזמן בתהליך של עלייה, עד שבעזרת השם נגאל גאולה שלמה.